טוב, אנחנו היום נדבר על עניין מאוד חשוב בקשר שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ונראה שהקשר בין הקדוש ברוך הוא ליהודי, לעם ישראל בכללותו, לא רק לכל יהודי באופן פרטי, הוא קשר פנימי חזק ביותר, שלא תלוי בשום, מצד האמת, ולא תלוי בשום מעשה, בשום עניין. הקשר יהיה וישאר ללא תנאי, כמו בן ואבא שקשורים זה וזה, וזה לא משנה מה יעשה הבן, בין כך ובין כך בניים, כמו הלשון הידוע, אי אפשר להחליף בן. רק מצד שני, כדי שהקשר האמיתי הפנימי הזה יהיה גלוי, נדרש מהיהודי לעשות משהו. הוא צריך לעשות משהו כדי שיתגלה הרמה הפנימית הזו של הקשר בין יהודי לקדוש ברוך הוא. את הרעיון הזה אנחנו נלמד ונשתמש עם הסיפור של מכת בכורות, המכה האחרונה שהיה בארץ מצרים לפני גאולת ישראל ממצרים. ומתוך התבוננות בפרטים מסוימים סביב העניין הזה של מכת בכורות, נגיע בסופו של דבר להכרה, למסקנה, כפי שהקדמתי, הקשר הפנימי, האל-טבעי, בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. בואו נראה את סדר הדברים כפי שנלמד אותם סביב הנושא של מכת בכורות, ונראה איך נגיע למסקנה החשובה הזו. כאשר אנחנו מתבוננים בפסוקי התורה סביב המכות שהיה במצרים, יש לנו את פרשת וירא בספר שמות, סליחה, ויש לנו את פרשת בו בספר שמות. פרשת וירא יש לנו את חלקם הגדול של המכות, והשלוש מכות האחרונות יש לנו בפרשת בו. אנחנו מדברים על המכה האחרונה, אבל מעניין מאוד לראות, כמו שאומרים, מצא את ההבדלים בין מכת בכורות ובין כל המכות שהיו עד אז. מצד אחד, כל מכה הייתה מאוד מסוימת. אין מכה דומה לחברתה. כל מכה היה לה את הצורה שלה ואת התוצאות שלה ואת תופעות הלוואי שלה וכו' וכו'. אבל בכל זאת אפשר להבחין במספר הבדלים בולט, או הבדלים בולטים, בין מכת בכורות למכות הקודמות. אנחנו נציין נקודת הבדל שהיה ביחס לפרו והמצרים בכלל, ונקודת הבדל שהיה ביחס לבני ישראל. נתחיל מנקודת ההבדל שהיה ביחס למצרים, ביחס לפרו. אנחנו מוצאים שבכל המכות שמשה רבינו מודיע לפרו שעומד לבוא מכה, והרי לפני כל מכה הייתה התראה, מטרה בו, תשמע, כיוון שאתה לא שולח את היהודים ממצרים, אז יבוא מכה זו, מכה זו. הוא אמר לו באיזה יום המכה תבוא, מחר, וכן הלאה. אבל לא מצאנו שהוא ציין לו במכה, תשמע, זה יהיה בשעה 5 בדיוק, זה יהיה בשעה 2, זה יהיה בשעה 4. הוא לא ציין לו את השעה. הוא הודיע לו שיהיה מכה. זה לא היה רלוונטי לעניין ההתראה, אם המכה תהיה בשעה 3:15, או שהמכה תתחיל ברבע ל-4. לא משנה. הודיעו לו שתבוא מכה. מצאנו כאן שינוי מעניין במכת בכורות. מכת בכורות, משה רבינו קיבל ציווי לא רק להתרות ולומר לפרו, תשמע פרו, יהיה מכה כזו שכל הבכורים ימותו. הוא גם מציין לו את השעה המדויקת, מתי זה יקרה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה שהמכה תהיה בחצי הלילה, בחצות. משה רבינו, הקדוש ברוך הוא אמר למשה שזה יהיה בחצות. משה רבינו, כשהוא בא להתרות את המכה הזו בפני מצרים, בפני פרו, אז הוא עשה שינוי. במקום לומר בחצות, אז הוא אמר שכה אמר השם, שהקדוש ברוך הוא אמר, כך חצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. עכשיו, הסיבה למה משה רבינו שינה, אז רש"י במקום מביא את המדרש של רבותינו, של מה הסיבה שמשה רבינו שינה, אם הקדוש ברוך הוא אמר לו בחצות, למה לך לומר כחצות, כאילו בערך בחצות, אז משה רבינו היה לו סיבה. למה? כי משה רבינו טען, חשב, הרי איך ההצטגנינים, היועצים ופרו בעצמו, איך הם יודעים מתי זה חצות? היה להם שעונים במצרים, לא שעונים דיגיטליים, אנלוגיים כמו שיש לנו היום, אבל היו שעוני חול, שעוני מים, כל מיני שעונים שעל ידם ידעו לכוון את הזמנים. משה רבינו חשש שמא השעונים של המצרים לא יהיו מדויקים עד לדיוק המרבי. וכשהוא יבוא ויגיד להם שהמכה תהיה בחצות, והם יסתכלו בשעונים שלהם ויראו שלפי השעונים שלהם זה היה דקה לפני, דקה אחרי, או חמש דקות אחרי, או חמש דקות לפני, אז מבחינתם זה כבר יהיה סיבה לומר מה שמשה אמר לא יתקיים. אי, חמישה לזה 12, או 12 וחמישה זה קרה, זה לא משה, משה אמר בחצות. כדי שלא יגיע לכזו טענה עיוולת מטעם ההצטגנינים של פרו, אז משה רבינו שינה את דבר השם במכוון, ובמקום לומר בחצות, אז הוא אמר להם כחצות, זה יהיה בערך בחצות, כך שלא משנה מה יהיה המצב של השעון, הם יגידו לזה התכוון משה רבינו. אוקיי, זה מבחינת הסיבה למה הוא שינה. אבל בעניין, גם אחרי השינוי, רואים שמשה רבינו, על פי ציווי השם, היה צריך לציין להם את הזמן של המכה. זה חשוב לדעת את הזמן. מה שלא מצאנו במכות קודמות, שהתורה תציין במפורש באיזה רגע של היממה, באיזה שעה של היממה, המכה תתחיל. צריך להבין מה קרה, למה במכת בכורות מצאנו את הציון הזה של הזמן. זה שינוי ביחס למצרים, ביחס לפרו. עכשיו, לעומת זאת, יש גם שינוי אחר שהוא ביחס לבני ישראל. מה השינוי ביחס לבני ישראל? רואים בכל המכות, והתורה מציינת את זה כמה פעמים, שאצל היהודים לא היה שום מכה. מצאנו את זה לדוגמה במכת בכורות, ולכל בני ישראל היה אור במושרותם. מצאנו את זה במכת הדבר, וממקנה בני ישראל לא מת עד אחד. מצאנו שהתורה מציינת שהיהודים לא נפגעו, הם היו מחוץ לתחום. אבל במכת בכורות גם היהודים לא נפגעו. אבל בכל המכות לא מצאנו שמשה רבינו נותן הוראות לבני ישראל, תשמעו, אם אתם רוצים שלא תיפגעו מהמכה, או שהמקנה שלכם לא ייפגע מהמכה, אתם צריכים לעשות פעולות כאלו וכאלו, א' ב' ג', כדי להיות מחוץ לבעיה. לא מצאנו. לעומת זאת במכת בכורות, בני ישראל מקבלים ציווי ועוד ציווי כדי להינצל מהעניין של מכת בכורות. דבר ראשון, אנחנו מוצאים שמשה רבינו אומר ליהודים לא לצאת מפתח ביתו, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. היה אסור להם לצאת מהבית, זה דבר ראשון. לא מסתובבים ברחובות מצרים בלילה הזה. והמחילתא מסביר ומה הסיבה לדבר, אז הוא אומר, מגיד, מה לומדים מזה? שניתנה רשות למשחית להשחית. מתי שהמשחית, מלאך המוות הזה, קיבל רשות מהקדוש ברוך הוא להשחית, להמית את הבחורים, לחבל, אינו מבחין בין צדיק לרשע. אז אומרים ליהודים, אל תסתובבו בחוץ, כי חלילה אתם עלולים להיפגע. זה בנוגע ליהודים שלא יהיו בחוץ. טוב, אז יהיו בפנים. לא מספיק. אחרי שאתם כבר נשארים בבית, כדי שיהיה מצב של ודילקתי, שאומר הקדוש ברוך הוא יהיה דילוג, והבתים של היהודים לא ייפגעו, המשחית לא ייכנס, אז היה צריך שיהיה פעולה. מה הפעולה? הוא לקחתם אגודת אזוב, ותבלתם בדם אשר בסף, והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות. היו צריכים לשים על שתי המזוזות, על שני הצדדים של הדלת, וגם על המשקוף למעלה, לשים את הדם. וזה יהיה הסימן שהמשחית יודע, זה בית יהודי, פה לא פוגעים. ואם מסתכלים בפרקי דרבי אליעזר, אז שם מציינים נקודה שלא רואים את זה מצד עצמו בפסוק בצורה מפורשת. כי כשלומדים את הפסוק, ואדם ישאל את עצמו על איזה דם מדובר שהם היו צריכים לשים על המשקוף ועל שתי המזוזות, בפשטות על איזה דם מדובר של קורבן הפסח. כשמסתכלים אבל בפרקי דרבי אליעזר, בפרק חפרת, שמה הוא מזכיר שהם לא שמו רק את הדם של קורבן הפסח, אלא הם שמו גם דם של ברית מילה. שמה הוא מסביר שבאותו לילה, כידוע, היו הרבה יהודים, עשרות ואלפים עשו ברית מילה באותו לילה. אחרי שבמשך הרבה שנים במצרים היה מצב שלא עשו ברית מילה, ובאותו לילה עשו ברית מילה. יש עוד תיאור מעניין, המדרש מתאר שבדיוק המדרש מתאר שהרי כתוב בפסוק כל ערל לא יאכל בו, ערל אסור לו לאכול מקורבן הפסח. אז משה רבינו הקריב את קורבן הפסח, והריח הטוב של קורבן הפסח היה נודף בכל האזור היהודי במצרים. באו יהודים למשה, אומרים לו, יש כזה ריח טוב מהקורבן שלך, תן לנו לטעום משהו מהקורבן שלך. אז הוא אמר, כתוב כל הרי לא יאכל בו, צריך ברית מילה. זה נתן עידוד לאלה המתמאמים לעשו ברית מילה. אז היה להם גם דם של ברית מילה וגם דם של קורבן פסח. אומר פרקי דרבי אליעזר, הלשון הוא, והיו ישראל לוקחים דם ברית מילה בנוסף לדם פסח, ונותנים על משקוף בתיהם דם ברית מילה ודם פסח. זאת אומרת שמצאנו שהיהודים, כדי להינצל מהמכה הזו של מכת בכורות, אז היה נדרש מהם דבר ראשון להישאר בבית, ודבר שני לשים על המשקוף ועל המזוזות דם. ולא מצאנו באף אחד מהמכות הקודמות שעם ישראל היו צריכים לעשות איזושהי פעולה כדי להינצל. אז נשאלת השאלה, מה טעם ההבדל בין מכת בכורות לכל המכות? א', מה טעם ההבדל כלפי פרו, שציינו קודם שדווקא במכת בכורות קיבל פרו זמן ויהיה בחצות, וב', מה טעם ההבדל ביחס לבני ישראל, שדווקא פה הם היו צריכים לנקוט אמצעי זהירות שלא מצאנו את זה במכות קודמות. קודם כל נתייחס ללשון שהבאנו קודם מהמחילתא, שהמחילתא מסביר מה הסיבה שהיה אסור להם לצאת איש מפתח ביתו. אז אמרנו שהמחילתא אומר, מכיוון שניתנה רשות למשחית לחבל, אינו מבחין בין צדיק לרשע. קודם כל נעצור לרגע ונחשוב, הרי בכל מכה היה משחית שחיבל. כשהיאור הפך לדם, זה גם תוצאה של איזשהו משחית שמחבל והופך את היאור לדם, וככה בצפרדע וכינים וכן הלאה. מה הפירוש שדווקא במכת בכורות אומרים את הסגנון הזה, ניתנה רשות למשחית לחבל? אז קודם כל הבנת הפירוש הפשוט, שהאמת שבכל המכות המשחית לא שחררו את הרצועה שלו. אמר הקדוש ברוך הוא למשחית במכת דם לדוגמה, אתה יורד למצרים ואתה משחית, אבל אתה מוגבל, אתה משחית רק בדם, אין לך רשות להשחית בצורות אחרות. במכת צפרדע אתה לא מכניס ולא משחיל איזה קינים בפנים, זה צפרדע בלבד, אי אפשר להסיק להם בדרך אחרת, כרגע זה רק צפרדע, זה מוגבל. וככה בכל מכה ומכה, גם כשהקדוש ברוך הוא שלח את המשחית, המשחית היה באיזשהו מקום מוגבל. שהגיע למכת בכורות ואמר הקדוש ברוך הוא למשחית, תשמע, אתה רואה את כל הקבוצת בכורים הללו שנמצאת במצרים? חיסול מוחלט. היד הוא הבכורים. אבל שואל המשחית, איך אני צריך להשחית את הבכורים? מה לעשות להם? בדיוק באיזה צורה צריך להיות המוות של הבכורים? כך, חופשי. חופשי, לא משנה, זה ייפול מהמיטה, זה יקבל מוות קליני, וזה יקבל תקף לב, לא משנה איך, מה שאתה רוצה. יש לך אור ירוק, יש לך קבוצת הבחורים, אור ירוק, תעשה מה שאתה רוצה. פה המשחית הרגיש שבאיזשהו מקום שחררו לו את הרצועה, הוא יכול לפעול איך שהוא רוצה, וכידוע שבחור, גם בזה זה לא היה בדיוק רק בחורים. אם לא היה בחור בבית, אז הגדול של הבית הפך להיות בחור. נתנו לו כאן אצבע קצת חופשית גם, היה בחור לאביו, בחור לאמו, ובבית אחד מתו כמה וכמה, כי הם היו, זה בחור לאישה זו, וזה בחור מאישה זו. בקיצור, היה לו מרחב גדול, בלי הגבלה איך להשחית אותם. זה קודם כל פירוש המילים, במחילתא, מה הוא מתכוון, שניתנה רשות, שלא מצאנו במכה אחרת את העניין. בכל אופן, עכשיו ננסה להבין מה נקודת ההבדל באמת בין מכת בכורות לכל המכות, שפה במכת בכורות יש חשש שהמשחית עלול להשתולל גם על הבכורי ישראל. מה הבעיה? ההסבר הוא כזה. כשמסתכלים על כל המכות ומנסים לחשוב מה המטרה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, מה העניין בדבר? הוא רוצה להראות שיש לו כוח, רוצה להראות שהוא בעל הבית, רוצה לנקום בהם. מה המטרה פה? יש הרי יעד, מטרה בכל המכה. אז התורה בעצמה נותנת לנו, לא נותנת לנו לנחש. בתורה כתוב, בפסוקי התורה, מה המטרה? התורה אומרת במפורש כמה וכמה פעמים, שזה היה שיעורי בית. זה היה פשוט סדנת לימוד. רק לא לימוד בתיאוריה, אלא לימוד בחי. זה היה פשוט שיעורי לימוד שהמצרים ילמדו שיש בורא לעולם. בלשון הפסוק כמה פעמים, פעם אחת כתוב, בזאת תדע כי אני השם. פעם אחרת כתוב, למען תדע כי אין כהשם. בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. התורה חוזרת על עצמה במכות ומדגישה לנו. מי שקיבל את המכה, סבל, וכתוצאה מהסבל, הוא למד. אחרי המכה הוא נהיה למוד ניסיון. מי שלא הבין בפעם הראשונה, הבין את זה יותר טוב בפעם השנייה. פרוע, הבורא, קשה את ליבו, היה לו קשה יותר ללמוד, אבל החבר'ה שלו, כבר אחרי כמה מכות, אומרים לו, אתה לא רואה שעבדה מצרים, אתה לא שם לב מה קורה פה. זאת אומרת, החבר'ה שקיבלו את המכות, היו צריכים פשוט ללמוד, ואין דרך אחרת איך ללמד אותם, אלא פשוט עם המכות. אם זה המטרה של המכות, אז אנחנו מבינים היטב למה בני ישראל לא מגיע להם מכות. כי בני ישראל יודעים שיש בורא לעולם. בני ישראל מאמינים שיש בורא לעולם. הם כבר היו בשלב כזה שמשה רבינו כבר בא אליהם והם האמינו בו. אז אין להם בעיה שצריך ללמוד עכשיו שיעורים שיובילו אותם למסקנה יש בורא לעולם, תדעו כי אין כמוני בכל הארץ. עם ישראל אומר, אנחנו יודעים. אז אם אתם יודעים, אז אין צורך לתת לכם מכות. המכות היא לאלה שלא יודעים, כדי שידעו. אבל אתם יודעים, לא צריכים מכות. אז זה הסבר למה בכל המכות היהודים מחוץ לתחום. הם לא זקוקים לשיעורי למידה. כשמגיע למכת בכורות, פה משתנה, כללי המשחק משתנים. במכת בכורות אי אפשר לומר שהמטרה הייתה שהמוכה ילמד. כי במכת בכורות המוכה כבר לא קיים, כבר לא יכול ללמוד. זאת אומרת, אז אם כך במכת בכורות הייתה מטרה אחרת למכה. פה זה לא אותו מטרה כמו במכות הקודמות בשביל ללמד, פה המטרה הייתה להכות בשביל להכות. למה יש פה קבוצת אנשים עובדי עבודה זרה, אנשים מושחתים, אנשים בהתנהגות זוועתית, מגיע להם לקבל את המכה. לא את כולם, כולם יקבלו את זה בהמשך, בים. כרגע הבחורים שלהם, שהבחור מראה על העוצמה, על התוקף, כרגע הגיע השלב לתת מכה לשם מכה, לא לשם למידה. ברגע שהמטרה השתנתה, ברגע שהמטרה היא מכה לשם מכה ולא מכה לשם למידה, פה נכנס סברה של מידת הדין. מידת הדין מתחילה לקטרג ולומר, ריבונו של עולם, מה ההבדל בין אילו לאילו? יש לך פה קבוצת יהודים שכבר שקועים 210 שנה במצרים, עובדי עבודה זרה בדיוק כמו המצרים, שקועים בכל ממתת שערי תומה בדיוק עם המצרים. אין הבדל ביניהם, לא ניכר הבדל, שקועים הם ואבותיהם, זה כבר כמה דורות. אז אם אתה נותן מכה סתם בשביל להכות אנשים שההנהגה שלהם לא ראויה במשך שנים, אז תקה גם אותם. מה ההבדל? זה מידת הדין, מעלה כזה, סברה של כתרוג. עכשיו ברגע פרו, כבר יצאנו ללמוד בהזדמנות קודמת, פרו לא היה טיפש בכלל. פרו הכיר במהלכים רוחניים היטב היטב. יצאנו ללמוד על הנושא של המטה שנהפך לנחש, איזה מסר פרו למד בזה. פרו ידע דברים נפלאים. פרו הבין בכל מכה ומכה מה המטרה, כי משה אמר לו, למען תדע. ופרו שומע שהיהודים לא מוקים, הוא גם מבין. הוא מבין למה. ברגע שפרו ישמע על מכה כזו שמטרתה להקות, יחשוב מיד פרו, מה הבעיה? גם פה היהודים גם יקבלו מכות. וברגע שהיהודים גם יקבלו מכות, שוב, כמו שאומרים, יצא הרוח מהמפרצים, אז מה ההבדל? אז זה, לא, אז כמו, אז זה תופעת טבע. זה לא מכה למצרים, זה תופעת טבע, שכל כל הבחורים מתים, יהודים, מצרים. איך יסבירו לפרו? תשמע פרו, במקרה הזה אתה לא צודק. במקרה הזה, למרות שיש סברה למידת הדין, אבל היהודים לא ימותו. למה? אני אסביר לך למה, אומרים. אומר משה רבינו לפרו. מה הוא מסביר לו? מגלה משה רבינו לפרו בשליחות הבורא, מגלה לו סוד. והסוד הוא שהקדוש ברוך הוא אוהב את היהודים למעלה מטעם ודעת, למעלה מהיגיון, למעלה משיקולים. מצד שיקולים, מצד היגיון, אז אין הבדל בין יהודי למצרי. מצד ההיגיון, צודקת מידת הדין, צריך להרוג גם את היהודים, לא עלינו. אבל מגלה פרו, מגלה משה לפרו, תדע לך, הקדוש ברוך הוא אוהב את היהודים מעל ההיגיון. אפילו שזה לא הגיוני, הוא אוהב אותם והוא יציל אותם. ולא יעזור שום דבר, אתה תראה את ההבדל בין היהודי לגוי, ואין בזה היגיון, אבל זה יקרה. איפה משה רבינו אומר לפרו את כל מה שאמרתי כרגע? איפה הוא מסביר לו שעומד לקרוא דבר מעל ההיגיון? במילה אחת, ופרו הבין את זה. מילה אחת הוא אומר לו, מה הוא אומר לו? כחצות. מספיק שהוא אומר לו שהמכה תבוא בחצות, ופרו מבין את המסר. מה המסר של חצות? כתוב שלילה מחולק לחציו הראשון של הלילה וחציו השני. חציו הראשון של הלילה, כתוב שזה מידת הגבורה. יש כמה סוגי חלוקות, יש חלוקה של השמורות, שהשמורות עצמם בגמרא כתוב האם שלושה או ארבעה, תלוי בדעות, אבל באופן כללי שמחלקים את הלילה לשני חצאים, לא לחלוקה של השמורות, יש חצי הראשון, חצי השני. חצי הראשון של הלילה קשור למידת הגבורה. מחצות הלילה והלאה קשור למידת החסד. כתוב בקיצור שולחן ארוך מיד בהתחלה, שאדם שקם בחצות הלילה ומתחיל ללמוד, חוץ של חסד משוך עליו. חצי השני זה חסד, חצי הראשון זה גבורה. כך כתוב. אנחנו יודעים שתהילים, לדוגמה, לא קוראים בלילה, אבל מחצות והלאה אפשר לקרוא. חצי הראשון זה מידת הדין, מידת הגבורה, חצי השני זה מידת החסד. דין וגבורה, חסד וגבורה אלו שני הפכים. שני הפכים לא מתחברים. מי שיכול לחבר הפכים, זה אותו אחד שעומד מעל הכל. מי שעומד מעל, כמו לדוגמה, כתוב, עושה שלום במרומיו. מה זה עושה שלום במרומיו? מה, יש במרומים מחלוקת שצריך לעשות שלום ביניהם? אז כתוב, יש שר של מים, שר של אש. ולפעמים, הקדוש ברוך הוא עושה ביניהם שלום, כמו בין שני שרים בממלכה. שר הזה מושך את התקציב לכיוון שלו, והשר השני מושך לכיוון השני. מי יכול לשלוט עליהם? רק המלך. המלך הוא מעליהם, הוא יכול לשלוט עליהם. אומר משה רבינו לפרו, המכה הזו תבוא מנקודה שהיא מעל החסד ומעל הגבורה. מעל הכללים, מעל סדר השתלשלות, מעל כל ההיגיון. בתוך סדר השתלשלות יש חסד, יש גבורה, יש מידת הדין, יש לה מה לומר. יש מידה אחרת, יש לה מה לומר. וצריך לראות מי צודק, יכול להיות ויכוח ביניהם. אולי מידת הדין יצדק, אולי מידת החסד יצדק. יש אבל נקודה, נקודת חצות. מה זה נקודת חצות? היא הנקודה שמחברת את שני הקצוות. מי מחבר את שני הכתבות? מי שנמצא מעל. אומר משה רבינו, לפחות תדע לך, המכה הזו, אתה יודע מאיזה נקודה היא תבוא? היא תבוא מנקודה שהיא מעל ההיגיון, מעל הכללים, ומידת הדין לא יהיה לה פתחום פה, ובמילא המצרים ימותו והיהודים לא ימותו. זה המסר לפרו. אחרי זה בא משה ליהודים, אומר להם, גם להם מגלה את הסוד. אומר להם, תשמעו, במכה הזו, חלילה היה יכול להיות מצב שאתם תיפגעו, כי פה זה משהו שונה. אבל כדי שלא תיפגעו, אז קודם כל לא תצאו איש מפתח ביתו. אמרנו, המחילתא אומר, יש מצב של המשחית משחית, לא כדאי להיכנס למצב של סכנה, צריך להתרחק ממקום סכנה. אבל גם כשאתם בבית, מה פתאום תנצלו? הרי המצרי גם בבית, הוא לא ניצל. היהודי בבית הוא כן ניצל. אומר משה רבינו ליהודים, הילדים חושבים שהדם ששמו על המשקוף, זה פשוט כדי שהמלאך יוכל לראות איפה שיש דם, אז הוא ידלג, כן? ואם המצרי גם היה שם דם בחוץ, אז מה זה היה עוזר לו? ובכלל את הדם לא שמו מבחוץ, שמו מבפנים בכלל. מה היה העניין? שר רבינו אומר ליהודים, הכלל אומר שכל מתנה, כל שפע שבא מלמעלה, כל מה שהקדוש ברוך הוא נותן מלמעלה, הוא רוצה שזה לא יהיה נהמה דקיסופה. מה זה נעמה זה כיסופה? לחם בושה. לחם בושה זה כשאתה מקבל בלי לעשות כלום, אתה מתבייש. אבל אם עשית בשביל זה משהו, השקעת משהו, ואז אתה מקבל, אתה מרגיש טוב עם זה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לתת לך הכל, אבל תעשה בשביל זה משהו. תשקיע. ברגע שתשקיע, תהיה ראוי לקבל. מה רוצה הקדוש ברוך הוא לתת ליהודים במכת בכורות? לתת להם מתנה כזו, השפעה ממקום של למעלה מהיגיון. מגיע לכם. אבל תעשו גם אתם משהו מעל ההיגיון. אם אתם תעשו משהו מעל ההיגיון, בזה תוכיחו שאתם ראויים לקבל את המתנה הזו שהיא מעל ההיגיון. מה נדרש מהיהודי לעשות משהו מעל ההיגיון? ברית מילה וקורבן פסח. שניהם, גם ברית מילה וגם קורבן פסח, כל אחד מהם לחוד מבטא את ההתקשרות של יהודי לבורא שמעל ההיגיון. ברית מילה, בפשוט, פרסים ברית מילה בדרך כלל, ביום השמיני. לא ממתינים כמו ישמעאל שהגיע לגיל 13, שהוא הבין כבר מה הוא עושה, והוא הגיע למסקנה הגיונית, טוב, נראה לי שכדאי לעשות את זה. עושים את זה דווקא בשמונה ימים, שהתינוק לא מבין שום דבר. מה טעם לעשות לתינוק שלא מבין ברית מילה? עד רבה, זה כל העניין. שהקשר שלו עם הבורא לא יהיה מושתת על היגיון, הבנתי ועשיתי, אלא להפך, נעשה ונשמע. תעשה למעלה מהיגיון. נכון, שמונה, מעל הטבע. אז קודם כל ברית מילה מבטא את הקשר הזה לבורא שמעל ההיגיון. קורבן פסח אותו דבר. קורבן פסח במצרים, הרי זה היה האליל של המצרים. כמו שנאמר, משה רבינו אומר לפרו, אין נצבח את אוהבת מצרים לעיניהם ולא יסכלונו. הרי המצרים יראו את היהודים לוקחים את הסבר ושוחטים אותו, זה סכנת נפשות. תנסו להתעסק עם גוי, עם האליל שלו לעשות משהו, זה סכנת נפשות ממש. והיהודים עוד היו צריכים לקשור את הסבר ארבעה ימים. ארבעה ימים, זה היה סכנת נפשות ממש. והיהודים עשו את זה, זה היה פיקוח נפש, אבל למה עשו את זה? כך אמר הקדוש ברוך הוא. אי, זה לא הגיוני, אתה יכול למות? אני עושה גם דבר שהוא מעל ההיגיון. ברגע שהיהודים עשו כזו פעולה נפלאה, שהם מרים על המשקוף, זאת אומרת, הם מגלים ומרים אנחנו קשורים לבורא מעל ההיגיון. הנה דם פסח והנה דם מילה. שניהם מרים על התקשרות שמעל ההיגיון. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם עושים דבר שמעל ההיגיון, אז גם אני אתן לכם. אתם אחר הפכתם את עצמכם להיות כלים ראויים. מגיע לכם לקבל את הגילוי שלי, גילוי שמעל ההיגיון. אי, לפי ההיגיון היהודי צריך ללקוט ביחד עם המצרי, אבל לא במקרה הזה, כי עכשיו מגיע ליהודי לקבל מתנה שמעל ההיגיון. עכשיו רק בסוגריים, נקודה מעניינת כשלעצמה, למה ארבעה ימים? למה ארבעה ימים התאבו לקשור את הסה? אז בפשוט אנחנו יודעים, ההלכה אומרת שצריך ששלושה ימים לפני שמקריבים קורבן, אז צריך הקורבן לעבור בדיקה שהם בומום והוא ראוי לדבר וכן הלאה. אבל פה, בית המקדש, שמים, יש לשכת התלעים, שם יש תלעים מבוקרים ממום, וכל מי שרוצה קורבן מגיע ישר ללשכת התלעים. ולוקח וקונה, הוא לא צריך להחזיק אצלו בבית בקשור לקרי המיטה, את השה שהוא רוצה להביא כקורבן ארבעה ימים. צריך רק לקנות אותו ממקום עם כשרות מעודרת, שבדקו שזה בלי מום. במצרים הם הסתברו שכל אחד יחזיק ליד המיטה שלו באופן אישי ארבעה ימים את השה. תחשבו על העניין, מה הסיבה? לא אמרו להם, בואו נעשה ריכוז של איזה דיר גדול, שם יחזיקו ארבעה ימים את הכבשים, ויבדקו אותם שלא יהיו בעלי מום, וביום הרביעי כל אחד יבוא ויקנה או ייקח את השה שלו. לא, אמרו, כל אחד יהיה אצלו. הסיבה היא, כדי לעקור מליבותיהם את העבודה זרה באופן אישי, כי הם היו באמת שקועים לעבודה זרה. לעקור את זה מליבם באופן תמידי וחזק, ארבעה ימים. למה ארבעה ימים? למה לא יומיים, שלושה? מאיפה לוקחים את ארבעה ימים דווקא? אז יש כאן הסבר מעניין. אילו היו באים אליהם ואומרים להם ביום אחד, יאללה, כולם, קחו את הכבשים, יאללה, שוחטים. היינו יכולים לחשוב, הם נכנסו לאיזו התלהבות כזו, בלי לעכל מה בעצם עובר עליהם, ועשו. ברגע שמחזיקים איזה ארבעה ימים, יש לך מספיק זמן לחשוב 8 פעמים ו-10 פעמים ועוד הפעם ועוד הפעם, אני באמת רוצה, באמת מחליט להתנתק, או אנחנו יודעים שהיו יהודים במכת חושך שמתו כי הם החליטו, הם לא רוצים לצאת ממצרים. זה 4 ימים שיכולת להחליט. ואיפה מצאנו בתורה עוד דוגמה לדבר על 4 ימים? מאוד מעניין, אצל אברהם אבינו. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו לקחת את בנו יחידו, לעלות אותו לקורבן. אברהם אבינו אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך. זה בישכם אברהם בבוקר. אז היה את היום הראשון שהבורא ציווה עליו, ובישכם אברהם בבוקר לצאת לדרך. נו, ומיד הוא הביא אותו בקפיצת הדרך ישר להר? לא, אם היה מביא אותו ישר בקפיצת הדרך ישר להר, היו יכולים במשך הדורות, אנשים לומר, טוב, אברהם אבינו לא הספיק להקל, וכבר אמר הקדוש ברוך הוא לך עוד יום ועוד יום, והיא ביום השלישי, והיצא עיניו ואז הוא ראה את ההר. זאת אומרת, היום הראשון שהוא קיבל ציווי, עוד 3 ימים, 4 ימים לקח לו והוא הולך. התורה מלמדת אותנו שזמן הפנמה של עשייה באופן אמיתי זה 4 ימים. לכן גם בקורבן פסח, שהם היו צריכים להתנתק מהדבר הזה, אמרו להם, קחו 4 ימים. ואחרי 4 ימים שהיהודים שחטו את הקורבן, ושמו את הדם על המשקוף, זה זעקה של יהודי שאומר, ריבונו של עולם, אני החלטתי בהחלטה פנימית ונחושה להתמסר אליך למעלה מהיגיון ולשחוט את האליל ולהתנתק ממנו. אז זו פעולה פנימית וחזקה, מגיע ליהודי לקבל את המתנה הזו, את הגילוי הנפלא הזה של ויהי בחצות הלילה שם כאן בחורות. עכשיו לסיום העניין יש כאן עוד נקודה מאוד מאוד מעניינת, שאם נחשוב עליה כשלעצמו זה מאוד מעניין איך להסביר את זה, אבל בעיקר מה המשמעות של זה. יש מחילתה מאוד מעניין שמתייחס לעניין הזה של חצות. נשאר אתכם בעצם שאלה, מה זה נקרא חצות? ניקח להם דוגמה שעה. כמה דקות יש לנו בשעה? 60 דקות. חצי שעה? 30 דקות. כל דקה מאותו שעה שייכת או לחצי שעה הזו או לחצי שעה הזו. האם יש לנו נקודת זמן שהיא באמצע ולא שייכת לפה ולא שייכת לפה?
30 וחצי.
מה זה וחצי? 30 וחצי, אז הוא כבר שייך ל... אם תיקח חצי אז נשאר לך 29 וחצי. אין לך נקוד... מה?
לא מסתכל על זה.
אוקיי, יפה. אז פה אתה נוגע בעניין, ונראה את זה קצת יותר בהרחבה. המחילתא שואל את השאלה, ולמחילתא יש שתי דעות. נראה את המחילתא, אולי נקרא את לשון המחילתא. המחילתא אומר ככה, ויהי בחצי הלילה. שואל המחילתא, למה נאמר? כפי שנאמר, ויאמר משה, כה אמר השם, כחצות הלילה אני יוצא. אומר המחילתא שאי אפשר לבשר ודם לעמוד על חציו של לילה. בשר ודם לא יכול, כמו שאתה אומר, לשים את האצבע ולהגיד הנה זה חצי. כי אם תשים את האצבע על נקודת זמן מסוימת, אז או שזה שייך לחצי הראשון או שזה שייך לחצי השני. מה קרה במכת בכורות? אז דעה ראשונה אומר המחילתא, אבל כאן מה קרה? יוצרו חילקו. יוצרו, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא היוצר של העולם, הוא חילק את הלילה. זאת אומרת בשפה, במילים אחרות, כמו שבשאלות ותשובות של הרדב"ז שתוכלו אחר כך לקרוא, הוא מסביר את זה בלשונו בעריכות יותר, אני אגיד את זה יותר בקיצור. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא, הרי כל העולם בידיו כחומר ביד היוצר, הוא פשוט העמיד את גלגל הזמן, העמיד את הזמן, נגמר חצי הלילה, עכשיו נעמד הזמן, לא התקדם. הזמן נעמד, מתרחש מכת בכורות, אחרי שהסתיים כמה שניות, לא משנה כמה זמן שלקח העניין של מכת בכורות, שחרר הבורא את הגלגל וממשיך להיות החצי השני של הלילה. זה הדעה הראשונה. יוצרו חילקו, יוצר העולם פשוט חילק את הלילה ועצר את זה. דעה שנייה אומרת, רבי יהודה בן בתיירא אומר, לא, הוא לא עשר שום דבר. רק מה? היודע שאותיו ועונותיו הוא חילקו. בשר ודם לא יודע לתת את האצבע על נקודת זמן ולומר זה האמצע. אבל הקדוש ברוך הוא, שאצלו, כלשון הרדב"ז, זה יודע לצמצם ולכוון, אז הוא כן יכול לשים אצבע על נקודת זמן כזו שהיא לא במדידת זמן על שעון שלנו, זה כערף עין ואולי פחות מזה, אז הוא באותו נקודת זמן שהיא לא זמן, באותו זמן הוא יקע את הבחורים. אלו שני הדעות במחילתא. זאת אומרת, עכשיו ננתח את זה בסגנון קצת שונה. מה ההבדל בין האפשרות הראשונה לאפשרות השנייה? האפשרות הראשונה אומרת, מכת בכורות היה כזה גילוי גדול שמעל הטבע, שפשוט היה ניכר בעולם שמשהו קרה פה. אילו היה אדם עומד עם שעון ומודד את אותו לילה, היה רואה שאותו לילה נהיה יותר ארוך קצת. פתאום. זאת אומרת, הוא היה רואה במוחש קרה כאן משהו לא טבעי לחלוטין, והוא ניכר פשוט בעיניים הגשמיות. הכל המהלך הוא לא טבעי, וגם נקודת הזמן שהתגלה במהלך הזה משהו שהרי אמרנו, נקודת החצות, זה מהלך כזה שמעל הטבע, מעל ההיגיון, זה פשוט היה מוחשי, לדעה הראשונה. דעה שנייה אומרת, במצרים. לא, במצרים זה היה.
לא,
רק אם היו בחורים של מצרים במקומות אחרים, הם גם לקחו כתוב. אבל אני מדבר כרגע על מצרים. עכשיו, דעה שנייה מה אומרת? לא, זה לא היה באופן כזה שמי שהסתכל על השעון ראה שפתאום קורה כאן משהו לא רגיל. הכל הלך, הזמן זרם באופן טבעי, והבורא השחיל ככה בתוך הטבע, הוא השחיל את ה... את המהלכים הללו של הנס הזה שהוא עשה. הוא השחיל את זה בטבע. רבי בהשיחה אומר שהרי אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אז בוא נחבר את שניהם יחד. היה כאן גילוי מעל הטבע בצורה הכי חזקה וניכרת, וזה הושחל בטבע. מה הפירוש? באותיות פשוטות. מצרים הייתה ממלכה, ממלכה אדירה, מושלת בעולם. אף עבד לא יכל לברוח משם. כשהגיע הזמן לצאת ממצרים, זה לא שממלכת מצרים התפרקה, זה לא שהשלטון קרס ואז ניצלו את ההזדמנות וברחו. לא, לא, זה... אילו היה קורה מצב שפתאום השלטון קורס, זה גם היה נס. אבל זה נס כזה שלא בסופו של דבר יגידו, לא המצרים שחררו את היהודים. היהודים ניצלו את המומנטום וברחו. לכן לא קרס השלטון של מצרים. השלטון של מצרים הגיע להכרה והוציא חוקה שעכשיו צריכים היהודים לצאת. זאת אומרת, כאן ההפכים השתלבו בתוך גדרי הטבע. מצד אחד זה על טבעי, לא נורמלי. עבד לא יכול לברוח משם, והם מחזיקים את היהודים בשלטון עריץ כל כך הרבה מאות בשנים, ופתאום הם משנים דבר על טבעי, אבל הם עושים את זה בצורה שהחוקה שלהם אומרת לעשות את זה. זאת אומרת, חיבור של על טבעי בתוך הטבעי. זה בעצם המטרה האמיתית, וזה נקודה מאוד נפלאה שאפשר להרחיב בזה ולהעריך בזה הרבה, שזה בעצם כל המעלה של מתן תורה בעולם, שיהודי צריך מצד אחד לדעת להתחבר לאלוקות מעל הטבע, אבל להשתדל עד כמה שאפשר שהכל יהיה בתוך גדרי הטבע, לעשות השתדלות גדולה בתוך גדרי הטבע. אפשר להביא לכך רק בקצרה דוגמה או שניים להמחיש מה זה נקרא, כמה צריך הכל בתוך הטבע. דוגמה אחת יותר מפורסמת, עכשיו אנחנו באים לא מזמן מיום ההילולה של האדמו"ר הזקן, לפני מספר ימים, יש סיפור ידוע עם האדמו"ר הזקן, שכשהוא היה במאסר בכלא, אז באחד הלילות, זה היה בדיוק בזמן שהיה צריך לקדש את הלבנה, אז הובילו אותו החוקרים מהתא שלו לחדר החקירות, והמעבר מהתא שלו לחדר החקירות, באמצע יש נהר כזה בתוך הכלא, נהר שצריך לעבור עם סירה. וכשאותו שוטר, חייל, הוביל אותו בסירה, אז האדמו"ר הזה כן ראה את הירח, זה היה בדיוק הזמן של קידוש לבנה. אז הוא ביקש מהחייל הזה שיעצור לרגע את הסירה, שהוא יוכל בנחת ובמתינות לומר את הברכה של קידוש הלבנה ולקיים את המצווה כמו שצריך, זה הוא ביקש ממנו. אז הוא לא רצה, הפקיד לא רצה. אז אדמו"ר הזקן בכוחו האלוקי גרם לספינה לעצור, והוא אמר רק את המזמור תהילים הקצר שאומרים לפני התחלת הברכה של קידוש לבנה. יש שם הללוקה, מזמור קצר. סיים לומר את המזמור הקצר והספינה המשיכה לנסוע. המשיכה לנסוע, ואז שוב הוא מבקש מהחייל שנמצא שם, אולי בבקשה תעצור את הספינה, והוא הבטיח לו תמורת זה ברכה גדולה. אז הוא הסכים, הוא עצר. הוא עצר, ואז הוא אמר את הברכה, אז רבי פעם סיפר את הסיפור ושאל שאלה מאוד פשוטה. אם בכוחך לעצור, זו עובדה שעצרת בכוח אלוקי, היית צריך להמשיך את הברכה ולסיים את הכל, מה אתה צריך את הטובות של הגוי הזה שיעצור בשבילך? אז הרבי ענה הסבר מאוד פשוט. מצוות צריך לקיים בטבע. הקדוש ברוך הוא רוצה שמצוות יקיימו בטבע, לא בדרך נס. כשאין ברירה עושים נס רק כדי לנענע ולזעזע אותו, אבל בסופו של דבר מה המטרה? שהספינה לא תעצור בכוח על טבעי. שהספינה תעצור כי הוא יחליט שהוא רוצה לעצור. ואז הוא קיים את המצווה. זאת אומרת, רואים את הנקודה הזו שהקדוש ברוך הוא רוצה שהעוצמות האלוקיות לא ישברו את הטבע, אלא יחדרו לתוך הטבע. ויש דוגמאות נוספות, יש דוגמה למשל בגמרא, הגמרא מספרת על רבן גמליאל, שבא לקנות אתרוג, והציעו לו אתרוג, והמחיר היה מאוד מאוד יקר, 1,000 זוז, זה היה מחיר מאוד גבוה. אז רבן גמליאל קנה ב1,000 זוז, הוא לא התמקח על המחיר בכלל. הגמרא מציינת את זה כסיפור. מה הגמרא רצה לציין בזה? יכול להיות שהיה יכול להתמקח, והיו עושים לו טובה, והיו עושים לו והיה... רבן גמליאל רצה לקיים את המצווה בצורה הכי טבעית שיכולה להיות. זה המחיר, זה מה שאני אשלם. אני לא רוצה לקבל את האתרוג בצורה, בטריק כזה, בטריק אחר. הכל צריך להשתלב עם גדרי הטבע והעולם. כמה המחיר של המצווה, ככה אני אשלם על המצווה. וככה בכל דבר, ואפשר להביא הרבה הרבה דוגמאות, זה בעצם כל המטרה של מתן תורה. ירדה תורה לעולם, כדי שהעולם עצמו כעולם יהיה כלי מזוכח ויקבל את התורה, את רצון הבורא. וזה בעצם המטרה והמסקנה של כל העניין הזה שדיברנו, שהייחודיות הזו של מכת בכורות שראינו, שזה בעצם תמיד יש את הגילוי האלוקי הזה לעם ישראל. זה לא היה רק אז במכת בכורות, אז התגלה, אז גם פרעה חש בזה. תמיד זה קיים. כדי שהיהודי יחוש את זה בגלוי, אם הוא עושה מצידו פעולה, אפילו קטנה, שהיא תואמת לאותו קו, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו מידו המלאה, פתוחה והרחבה בשפע רב, בעזרת השם לכל אחד ואחד.